ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ולהרוס, לבנות ולנטוע. זאת אומרת, אלה פסוקי שכביכול בצורה פשוטה, בצורה שאנחנו יכולים לקבל את הדברים. אז זו ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא בירמיהו. הדבר המעניין הוא שחז"ל לא קיבלו את הדברים הללו, וטענו לרגע בדף המקורות שלפנינו במקום מספר אחת, וננסה להסביר למה חז"ל, מה הכריח את חז"ל לדרוש את העניין הזה. אז במקום מספר אחת במכילתא דרבי ישמעאל בפרשת בשלח כתוב כך. מכילתא יש לנו גם של רבי שמעון בר יוחאי וגם של רבי ישמעאל. אני מזכיר שהמכילתא זה מדרש ההלכה לחומש שמות, וכמובן שמכיוון שזה מדרש הלכה, אז אין מכילתא לא על פרשת שמות ולא על פרשת וערה. זה מתחיל רק בפרשת בו, כי שם יש מצוות, תפילין וכו' וכו', ובצורה מאוד מעניינת יש לנו לשמות גם מכילתא דרבי ישמעאל, גם מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי. אז המכילתא דורשת מסכתא דשירא, אמר אויב, זה היה תחילת הפרשה, הכוונה היא לשירת הים, אמר אויב ארדוף אשיג. ולמה נכתב כאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה? זה כלל שצריך פעם להקדיש לו שיעור בפני עצמו. זה אנטיביוטיקה שהשאלה מתי משתמשים בה. זאת אומרת, כשקלו כל הקיצים, כשאתה לומד פרק א' בחומש במדבר, ואתה לומד פרק ת' בחומש במדבר, וזה חודש שמתהפך זה לפני זה וכולי, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מחלוקת רש"י ורמב"ן אם לומר את זה או לא לומר את זה, אבל זה בהחלט אנטיביוטיקה לגמרי לא פשוטה. כי אחרת אתה אומר שטוב, אז הכל הוא חסר ערך, צריך לדעת מתי להשתמש בזה. כיוצא בו, אני קורא את זה ממש בזריזות, ואי ביום השמיני קרא משה, זו הייתה תחילת הפרשה. כיוצא בו, בשנת מות המלך עוזיהו, זה היה תחילת הפרשה. כיוצא בו, הלוך וקראת באוזני ירושלים, זה בעזרת השם הנושא שלנו לשבוע הבא, זה פרק ב' בירמיהו. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כתוב במכילתא, זה היה תחילת הספר. הגילוי הראשון לירמיהו הוא תחילת פרק ב', לא מה שמופיע לפנינו. ולמה נכתב כאן? מפני שאין מוקדם ומאוחר בתורה. עכשיו, איך אני מנסה לפרש לעצמי? הרי לכאורה פרק א' הוא פרק קלאסי מבחינת המבנה. יש לו כותרת, והכותרת עושה לנו סדר היסטורי, ואז מספרים לנו שיש נביא, והנביא הזה מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, הוא עוד לא נביא. רוצים שהוא יהיה נביא. ומה זה כתוב? ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם אצלך בבטן ידעתיך וכולי. זה נראה לנו קלאסי, שזו התחלת העניין. אבל מה מכריח את חז"ל, מכין את המדרש הלכה, לבוא ולומר את העניין הזה? לעניות דעתי, ונדבר על זה הרבה, כל ספר ירמיהו נתון באיזשהו מתח. כי אם המורה נכנס לכיתה והוא בא כולו כעוס ועצבני, והוא אומר לכם, תשמעו, אם לא תעשו א', ב', ג', ד', ה', ויהיה כך ויהיה זה, הוא איבד את כל המוטיבציה שלו. איך מתחיל פרק א'? מצפון תיפתח הרעה, מקל שקד אני רואה, סיר נפוח אני רואה. רגע, תן לנו צ'אנס, ניסית בטוב? אולי אנחנו נהיה ילדים טובים. בסדר, אז קרה עם מנשה, הוא עבד עבודה זרה, עשו כל מיני דברים, אבל תן לנו צ'אנס, אולי נתחיל. איזה פסוק זה? הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אני אומר, בעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא, אני לא רוצה להקדים את זה. חז"ל אולי מתכוונים לבוא ולומר שזו תחילת ההתגלות שאל השם מוקדם ומאוחר בתורה, כדי לומר לנו שאנחנו לא עומדים ללמוד ספר שהמשחק מכור בו. זה לא שהקטסטרופה חייבת לבוא. נכון שהקדוש ברוך הוא אמר שעל חטאי מנשה הוא לא מוותר, אבל זה לא מוכרח שזה יבוא. יכול להיות שיהיה הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נמרק, יש איזה מנגינה נחמדה, ישיבה בכותל, רוקדת את זה גם. זה נשמע לנו הרבה יותר הירואי והרבה יותר מרומם, מאשר מצפון תיפתח הרע. רגע, לא התחלנו, לא עשינו כלום. ואם הרעה הזאת לא, מלבישים עלינו סיר נפוח, זה מפחיד. אז באיזשהו מקום יכול להיות שזה מה שהביא את הדרשה ואת העניין, כי בפועל זה היה כך. כי הקדוש ברוך הוא באמת מתגלה לירמיהו, ויש פה מוזניים, יש פה שני צדדים, ואנחנו נראה את זה גם באישיות של ירמיהו. אז זה לא במאמר המוסגר, אני אומר, כשלומדים את הפרק, לדעת, יש חז"ל כזה, יש מדרש הלכה כזה, ונדמה לי שזה ההסבר שאפשר לומר בעניין הזה. עכשיו, זה לא בא על רקע סתמי, זה בא על רקע שירמיהו הוא נביא מאוד מורכב. וזה מופיע גם במחילתא, וגם זה מופיע בפרשת בו, וזה במקור מספר 2. וכאן אנחנו נעמוד, סליחה שאני משתמש במילה כזאת, אבל נעמוד על האג'נדה של ירמיהו. מה הוורד שלו? הרי כל נביא יש לו את האישיות שלו, יש לו את השליחות שלו, יש לו את הצורה שבה הוא פועל, שבה הוא מתנבא, שבה הוא מאמין שהוא יצליח. וחז"ל אפיינו את ירמיהו בצורה מיוחדת במינה. ומה הם אומרים לנו? נמצא דעתה אומר, שלושה בנים הם, אני במקור מספר 2, בנים הכוונה לנביאים. אחד, טבע כבוד האב וכבוד הבן. הכוונה היא, נביא אחד, אכפת לו גם מכבודו של הקדוש ברוך הוא, טבע כבוד האב וגם כבוד הבן, גם אכפת לו מעם ישראל. ואחד, טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. נביא אחד דואג רק לריבונו של עולם. מה יקרה עם ישראל? לא מעניין אותו. ואחד, טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. אחד מעניין אותו רק עם ישראל ולא מעניין אותו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עכשיו, מי הם האנשים הללו? אז כתוב במחילתא, ירמיהו טבע כבוד האב וכבוד הבן. ירמיהו נמצא בעמדה שהיא קשה מאוד לתפקוד. הוא שומע את דבריו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא זורק אבן אחרי בני ישראל. הוא טבע כבוד האב וכבוד הבן. חשוב לו כבוד שמיים, אבל הוא גם שליח של עם ישראל. הוא לא מוותר על הדברים. הוא הולך, וזה קשה מאוד, כי הקדוש ברוך הוא תובע הדברים. עם ישראל לא עושה אותם. אז חלק מהאנשים מתייאשים, מי זה שטבע את כבוד האב ולא טבע את כבוד הבן? אליהו, קנו, קניתי להשם צבקות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני מוציא אותך לפנסיה מוקדמת. לך, יאו בנמשי, תמשך זה, וחזאל יהיה גם. כל זה כתוב פה, רק לא נספיק לקרוא את זה. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. יונה, שתי שורות מהסוף, טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. ומה הוא אומר? ויתבר השם אל יונה שנית לאמור, שנית נדבר עמו ולא שלישית. הקדוש ברוך הוא מחפש את הדמות של הנביא שמסוגל להרכיב בין רצון השם לבין רצון העם. הרי אין שום עניין, ואנחנו מכירים את זה מכל המעגלים שאנחנו שותפים בהם, זה לא מועיל שום דבר שהקדוש ברוך הוא בכיוון אחד, עם ישראל בכיוון שני, וזה שני מקבילים שלא נפגשים. אנחנו אמורים לקיים את רצון השם. צריך לחבר בין שמיים וארץ. אז אליהו אומר, אני לא יכול. העם ישראל מתנהג בצורה כזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אליהו טבע כבוד האב, קנו קניתי להשם צבקות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את אלישע בן שפט תמשוך לנביא תחתיך. זאת אומרת, אי אפשר בנבואתך. אני לא יכול, אתה לא מרומם אליי את עם ישראל. זה כמובן השגות גדולות, אני רק נותן דוגמה לעניין הזה. ירמיהו נמצא בצומת שהוא מחבר בין שמיים וארץ. זאת אומרת, הוא תובע גם את כבוד הבן וגם את כבוד האב, וזה דברים שאנחנו נראה אותם לאורך כל הספר, נראה את ההתמודדות הזאת, את הדיאלקטיקה, את הסתירה הפנימית של מצד אחד ככה ומצד אחד ככה, וירמיהו לא מתייאש. אפשר להבין לזה הרבה דוגמאות.
זה הפסוק שלי ושלך.
כן, אבל הוא גם תובע, אבל זה מה שהוא מביא. ושנאמר, אנחנו פשענו ומרינו, אנחנו לא בסדר, ואתה לא סלחת. זאת אומרת שהוא מעמיד באותה קטגוריה גם את הקדוש ברוך הוא וגם את בני ישראל, אבל אכפת לו משניהם. הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לסלוח לנו ובאמת אנחנו לא זה, אלא הוא אומר, אנחנו מרנו פשענו, זאת אומרת, אנחנו לא בסדר. עכשיו, רק ירמיהו אולי אולי ראוי לשילוב המיוחד הזה, ותראו באיזה צורה רשי הראשון וירמיהו מאפיין אותו. זה במקור מספר 3 בדף שלפנינו. דברי ירמיהו בן חלקיהו, ליתה בר כלכלתה בתקנן ובדוהל, יבוא האיש המקולל שתיקן את דרכיו, ירמיהו בא מרחב הזונה, ולוחך ויוכיח בר מתקנתה, ויוכיח את האנשים המתוקנים במקלכלן ובדוהל שקלקלו את דרכיהם. מי זה? בני ישראל. אלו ישראל שקלקלו מעשיהם שבאו מזרע כשר. הקדוש ברוך הוא מנסה ליצור כאן איזשהו שיתוף בין הנביא שבא ממקום פגום ותיקן את דרכיו, לבין עם ישראל שבא ממקום מתוקן ונהיה פגום ונהיה משהו שישתבש, וממילא הם יכולים לבוא ולחבור יחדיו. כמובן שמבחן התוצאה הוא איך ירמיהו מנסה לשלב, לאזן, לחבר בין התפקיד שלו כנביא לבין התפקיד שלו כשליח של העם. ולא לחינם חז"ל דורשים שבתקופתו, ואולי זה מתאים למה שאנחנו אומרים, כתוב בפסיקתא רבתי, זה לא בדף שלפנינו, ירמיהו היה אחד משלושה נביאים שמתנבאו באותו הדור. ירמיהו היה מתנבא בשווקים, צפניה בתוך בתי כנסיות, וחולדה אצל אנשים. מי שמתנבא בשווקים, בית הכנסת שאני הכי אוהב אותו בירושלים, זה זערי חמה ליד מחנה יהודה. לא משנה אם אתה אשכנזי, אתה ספרדי, אתה חסיד, אתה מתנגד, אתה מתפלל בעברה כזאת, בעברה אחרת. באת לבית הכנסת, ניגשת לעמוד, אף אחד להגיד לך כלום. תנסה באיזשהו מקום לבוא למשהו. זה טוב, זה שם, אין לך מגבעת, אין לך גרטל, אתה מתפלל ככה, אתה אומר ככה, אתה עושה ככה. השווקים זה משהו שמחבר את כל האנשים כולם. וכל האנשים מתחברים יחד, וכל האנשים מצטרפים יחד. זה התפקיד של ירמיהו. הוא מתנבא בשווקים. צפניה שמתנבא בבתי כנסיות, אז זה כבר אדם שהוא בא לבתי כנסיות. חולדה אצל אנשים. ירמיהו מכיל את כל העניינים הללו. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, ויבר השם אליי לאמור, בטרם צורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. שתי בעיות מרכזיות בפסוק הזה. בעיה אחת, בעיה אמונית, ובעיה שנייה, בעיה פרקטית. ונתחיל בבעיה הפרקטית, שהיא נביא לגויים נתתיך. אין לנו עוד נביא בתולדות ישראל שבהקדשה שלו הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא יהיה נביא לגויים. אין. אנחנו מוצאים את ישעיהו, אנחנו מוצאים נביאים, חבקוק, נכון, שהם מתנבאים לגויים, אבל זה לא בילדים במינוי שלהם. ואצל ירמיהו זה נביא לגויים נתתיך, והדבר המיוחד, אם תפתחו לרגע, ממש לרגע, בפרק חפאי בירמיהו, אם תפתחו לרגע בפרק חפאי בירמיהו, יש שם רשימה של עמים שכולם צריכים לקבל עליהם את המרות של נבוכדנצר מלך בבל. נזכרו שם 20 ממלכות, 20 ממלכות, לא של יהודים, של גויים, שירמיהו פונה אליהם ואומר להם, אם לא תקבלו את המרות של מלך בבל, רב אמר יהיה גורלכם. כמובן שהתורה מחייבת גם את הגויים. המבול שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם בימי נוח אולי היה דווקא נגד יהודים, הוא היה כנגד כל המציאות שיש בעולם. אז התורה היא בוודאי, יש לנו 7 מצוות בני נוח, יש לנו מערכות שמקיפות גם את מה שקורה עם הגויים, אבל אצל ירמיהו זה מאוד מאוד בולט, וכפי שאמרנו, נביא לגויים נתתיך. רש"י מפתיע אותנו מאוד, ורש"י בפירושו במקור מספר 4, נביא לגויים נתתיך, מי זה הגויים האלה? אומר רש"י לישראל, שהיו נוהגים עצמם כעקום, כך נדרש בספרי נביא מקרבך וגומר, יקים לך ולא למכחישי תורה. אמר אני מקיים נביא לגויים נתתיך, בבני ישראל שהיו נוהגים כעקום. זאת אומרת, נביא לגויים זה חלק מהביקורת על עם ישראל. אתה הולך להיות נביא על הילדים הרעים האלה, הם נוהגים במילה של גויים, ולכן נביא לגויים לנביאיך, אז אמרנו, אפשרות אחת נביא לגויים כפשוטו, אפשרות שנייה מה שאומר לנו רש"י. אז זה כמו שאמרתי, איזשהו עניין שהוא, שצריך להבין את התוכן שלו, שירמיהו מתייחד בזה, נביא לגויים לנביאיך. אבל הבעיה האמונית שיש לנו כאן, מה אפשר בטרם אצלך ובטן ידעתיך? יש לכל אדם בחירה חופשית. איך הקדוש ברוך הוא יכול לייעד אדם להיות נביא לפני שהוא נולד? אם הוא יתנהג לא בסדר, אם הוא יבחר ורע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לו שטר בלנקו, נותן לו צ'ק בלתי חוזה, אומר לו, שמע, החלטתי שאתה נהיה נביא. ואם בסופו של דבר, יש לנו בעוד 10 ימים, פרשת שבוע תולדות, אסתיו ויעקב, שניהם גדלים באותו בית, שלחו אותם לאותה ישיבה מכונית, יש להם את אותם חברות, אותם סדר יום, אותם מורים, אחד יוצא אסתיו, אחד יוצא יעקב. אז מה פשוט בטרם, איך כתוב כאן?
אבל אנחנו כאן לחדר. מה? הוא לא מכיר,
לפעמים שחנה
בן עזור, שהוא גם
קיבל נבואה
בהתחלה,
הוא החליט לצדק
את זה,
נגד חנה
בן עזור.
מי קיבל? חנה בן עזור. בסדר, זה מביא השקר, אבל כאן, מה זה בטרם אצלך בבטן ידעתיך? אומר לנו הרמב״ם במורה הנבוכים, במקום מספר 5, ולא יתאחה אומרו בטרם אצלך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, כי זה עניין כל נביא. אי אפשר לו מבלתי הכנה טבעית בעיקר יצירתו כמו שהתבאר. אז הרמב״ם באמת אומר לנו, הרמב״ם מלמד אותנו כאן יסוד גדול באמונה, והוא אומר לנו שאדם הופך להיות נביא, זאת אומרת יש משהו ברגע היצירה שלו, יש משהו בבחירה שלו שהוא נקבע לפני שהוא נולד. יש כאן איזושהי נקודה, ודאי שיש לו בחירה חופשית לאחר מכן, אבל בנקודת היסוד חייבים לומר שיש משהו, כן.
אבל יש הרב מביא את זה,
שאלה
איך הופכים לדבי.
ש?
איך הופכים לדבי, איזה
איסורים
ואיזה זה
יש. לא, 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 יש מערכת שלמה, בסדר, הרמב"ם ביסודי התורה מדבר על זה הרבה, הרמב"ם גם כותב בהקדמה למשנה שהוא רצה לחבר ספר בעניין הנבואה, לא ברור, הוא לא קיבר אותו, שאולי הוא בסופו של דבר הכניס אותו לזה כמה פרקים בהלכות יסודי התורה, ביד החזקה, שאולי לשם הוא מתכוון. הרמב״ם עסק הרבה מאוד בסוגיית הנבואה, סוגיה שמאוד מאוד תפסה אותו. אבל כאן, הנקודה הזאת, אני בהחלט מסכים למה שאתה אומר. אני אומר רק שהנקודה הזאת שהרמב״ם מלמד אותנו, שלא נשאל פה קושייה איך הדבר הזה יכול להיות. הרמב״ם אומר לנו, תשמעו, יש איזו נקודה יסודית, בסיסית, וזה מה שאחרי זה יכול להתפתח לכיוון של נבואה. גם רב צודק בפוקד הקרים, במקום מספר 6, אומר רב צודק כך, ואף על פי, אני קורא בקטע השני, ואף על פי שהבחירה ביד האדם, היינו, ובידו להיות אחר כך נביא שקר, יוסי, מה ששאלת, ומנביאה הבעל בעבודה זרה, וכמו שנאמר, כי יקום בקרבך נביא, שגם הוא נקרא נביא סתם, ויש בו כוח הנבואה, אלא שהוא יקום מעצמו, ולא נקרא שהקדוש ברוך הוא מקים עוד, כי האלוקים עשה את האדם ישר, ושוטים שקלקלו עתידים ניתן את הדין, ומפי עליון לא תצא הרעות, רק נקרא על שם עצמו, ומכל מקום כוח הנבואה שבו ביצירה לא עבד. זאת אומרת, גם רב צודק אומר שחייבת להיות כאן איזושהי נקודה שהיא חייבת להיות בנקודת ההתחלה, אחרת זה לא יכול להיות. הוא לא ממשיך להתנבות, כי הקדוש ברוך הוא אולי לא יאפשר לו את זה, אבל יש לו איזושהי נקודה שהייתה נקודה מיוחדת ברגע היצירה שלו, והוא לקח אותה למקום לא טוב. אבל הנקודה הזאת, ככה הוא מסביר את הפסוק, בטרם אצלך בבטן ידעתיך, נביא לגויים את עתיך. ובכל מקרה, הבחירה נתונה לכל אדם, גם לנביא יש בחירה, גם למשה רבינו הייתה בחירה. אחרת אנחנו, אם אנחנו אומרים שיש מישהו שהוא שלול בחירה, אז מה עשינו? זאת אומרת, קראתנו את הענף שעליו אנחנו יושבים. אבל זו נקודה משמעותית להתבונן בה ולשים לב אליה. אני ממשיך הלאה. והאומר, השם אלוקים, כל הפרשנים אומרים שההה זה לשון צער, יללה, בכי, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אז מה אם אני לא יודע לדבר? מה זה מזכיר לנו מאוד מאוד מאוד? משה רבינו. תעיינו בספר של הרב יששכר יעקובסון, מורו ורבו של מורנו הרב דרעי בתנ"ך, הפטרת מטות מסעי, הקבלה גדולה מאוד. מטות מסעי זה בדרך כלל השבת הראשונה של בין המצרים, מפטירים דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים וכו' וכו'. אז יש שם מערכה גדולה מאוד על משה וירמיהו. אני לא יכול לגעת בזה, רק אני רק, כמו שאמרתי, שולח למראה מקום, כל אחד יכול להתבונן בספר שלו שנקרא חזון המקרא.
במקום זה הרבה, רש"י מביא את זה,
נכון, אז עושים את זה הרבה, הרבה מאוד, אבל כאן לא ידעתי לדבר, כי הוורט המרכזי של נביא מהו לדבר. לא ידעתי לדבר. זאת אומרת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני, אתה שולח אותי לתפקיד, המרכזיות של התפקיד זה הדיבור, ואני לא יודע לדבר. עכשיו, הוא לא מסרב לתפקיד, הוא מבקש לדחות אותו, כי נער אנוכי. זאת אומרת, אני בעזרת השם, אני ידע לדבר, אבל כרגע אני לא בשלב הזה, אני, תן לי איזה דחייה, עוד כמה שנים, עוד כמה זמן, או משהו כרם זה. לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי. כי על כל אשר יש לך אחת אלך ואת כל אשר הצבחה תדבר, תדבר. ממש מקביל למדרש חז"ל שמשה רבינו אומר לו איש דברים אנוכי, איך מתחיל ספר דברים? הרי הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. ומה חז"ל אומרים במדרש? אותו אחד שאמר לא ידעתי לדבר, הוא זה שאומר אלה הדברים וכו' וכו'. ממש הקבלה לעניין הזה, כמובן גם הסירוב, גם ירצון ללכת, גם לשלוח מישהו אחר וכו' וכו'. אני אומר שהנקודה הזאת היא משמעותית ולא למשל ישעיהו אומר הנני שלחני. זאת אומרת, יש נביאים שבאמת הם נכנסים כן לעניין הזה, אבל אצל ירמיהו זה נקודה מאוד בולטת. אני קורא מתוך דברי אברבנאל, הנה ירמיהו הקשה כנגד הדיבור האלוקי באומרו, איך אמרת שהשפעת בי הידיעה והמוסר ואני איני יודע לדבר ולסדר מאמריי כחכמים? וזה יורה שאין בי לא ידיעה ולא דרך ארץ, והוא סותר אם כן למה שאתה אומר אליי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו את מה שהוא אומר לו, והוא אומר לו ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך אחת אלך ואת כל אשר הצבך תדבר. הילקוט במקום מספר 7 מסביר לנו כאן שאותה בחינה של נער, וזה כמובן סוגיה בפני עצמה שלא כאן המקום להרחיב אותה, אבל בהחלט כאן המקום להזכיר אותה, שנער זה שבח. כי נער אנוכי, מה כתוב בילקוט? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בטרם יצרך בבטן ידעתיך, עד שלא יצרתיך במאי אמך מניתיך להיות מתנבא על עמי. ואמר ירמיהו ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איני יכול להתנבות עליהם, איזה נביא יצא להם ולא ביקשו להורגו? אתה שולח אותי למשימת התאבדות להיות נביא של בני ישראל? זה לא נגמר טוב אף פעם. מה זה יהיה שונה אצלי? העמדת להם משה והארון, לא ביקשו לרגום אותם באבנים? העמדת להם אליהו בעל קבצות, היו מנהיגים ומשחקים עליו, הרי זה מסלצל קבוצותיו. שמו איש בעל שיער, הדרת שיער. העמדת להם אלישע והיו אומרים לו עלי קרח, עלי קרח. איני יכול לצאת, ידי ישראל לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. אמרה לו רוח הקודש, הלו לנער אני אוהב שלא טעם טעם חטא, גאלתי את ישראל ממצרים וקראתי נער, שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו, ובאהבת נער אני נזכר לכנסת ישראל, שכן כתוב זכרתי לך חסד נעורייך. את הנקודה שאתה רואה כחיסרון אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה כמעלה. ויש בחז"ל בהרבה מקומות על נער, שזה מי שננער, מי שלא נכנס לאיזה שינה כזאת, אלא מישהו באמת מלא כוחות נעורים ומלא עשייה ומלא פעילות ומלא הרבה מאוד דברים שבהחלט חז"ל רואים אותם בצורה מאוד משמעותית.
למה קודשימון הביא דוגמאות של נביאים שבסוף לא באמת נהרגו, ואחד הביא ישעיהו וזכריה ובאמת
מצאו?
דוגמאות
של
נביאים שסבלו, לא
חשבתי על זה. אתה אומר שמה שהוא יכל...
ישעיהו למשל מנשה, אבל זכריה גם יואש, יכל להביא דוגמאות של הנביאים שבאמת נהרגו.
ירמיהו שאל על אלה, אבל אתה אומר, יכול גם לשאול על אלה. על ישעיהו בטח לך לשאול. לא יודע. שאלה יפה, לא יודע.
מה השאלה שלו?
אחר כך אם אפשר, אני רוצה להתקדם. אתה יכול לשאול אותו, אלחנן הוא בחור יקר, אפשר לשאול אותו. אז אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום השם. ואז מתבצעת קבלת הנבואה בפועל, וישלח השם את ידו ויגע על פיו. אמרנו שנביא זה דיבור, בורא ניב שפתיים, הקדוש ברוך הוא נוגע בפה שלו, זה העניין בפועל. ויאמר השם אליי, נתתי דבריי בפיך, הדיבור, הפה, הדיבורים, כל זה חוזר על עצמו פה הרבה מאוד. דברי ירמיהו, לא כתוב ויהי בימי ירמיהו, אלא דברי ירמיהו, זה מאוד בולט. ראי פקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות. יש גויים שהם לא ממלכות, יש ממלכות שהם לא גויים. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אתה מקבל את הכל. ומה אתה מקבל? יש פה שישה פעלים בפסוק הזה: לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס. אבל לא כתוב פה ולבנות ולנטוע, כתוב פה לבנות ולנטוע, זה כבר פעולה חדשה. בוא נראה אם אתם מסוגלים לעניין הזה. אבל בהחלט ירמיהו מקבל אחריות טוטלית על כל העולם, גם על גויים וגם על ממלכות, גם על ממלכות וגם על גויים, על הכל, על הכל, על הכל. ירמיהו מקבל מקבל את האחריות על כל העניין הזה. הוא קיבל את הנבואה, עכשיו עושים לו את מה שעושים לכל נביא. אנחנו מכירים את זה מאוד ממעמד הסנה אצל משה רבינו, אנחנו מכירים את זה מכמה וכמה מקומות. מה מתרחש מכאן ואילך? יש לנו כאן שתי מראות. מראה אחד הוא מראה של מקל שקט, וזה בהחלט, זה המראה הראשון. והיא בעל שני פסוקים בלבד, שלושה פסוקים. והיא כבר השם אליי לימור, מה אתה רואה ירמיהו? שימו לב שבמראה השני אין קריאת השם, במראה של סיר נפוח, ואי כבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? המילה ירמיהו לא מופיעה פה, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. בפעם הראשונה יש כאן פנייה אישית. ואי כבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מכר שקד אני רואה. איך אתם מבינים את מראה הנבואה הזו? מה הנבואה פה?
המילים,
רואה את הדבר ששם, המילה
היא
הנבואה. מה?
המראה עצמו, המראה ספציפית לא מראה הנבואה, אלא
עשת מילים על זה, עם השקט לשוקט,
זה...
או, פתאום. המראה עצמו, מה הוא עד המראה עצמו? זה המראה עצמו,
זה
צורך... אבל מה היה במראה עצמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, איתבת לראות? מה הוא מראה לו ומה הוא רואה?
היה מכל, אולי...
איזה מכל? מקל שאי אפשר לראות עליו שום דבר. זה לא מקל שהיה עליו השקדיה פורחת וכו' וכו'. הוא רואה מקל, והוא מתוך המקל הזה מזהה שמדובר, המקל הוא חשוף לחלוטין, והוא מזהה שמדובר על מקל שקד. זה מה שמופיע כאן במראה. והיא בא השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. איך אתה רואה מקל שקד? אני מראה לך מקל. אתה רואה מקל שקד? זאת אומרת שמה? אתה רואה שמהמקל הזה התפתח משהו? יהיה מזה משהו? אתה נביא? אתה יודע איך להתבונן בדברים. ויאמר השם אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. וזה מה שמלמדים אותנו. תסתכלו ברד"ק במקום מספר 8. זה היה במראה הראשונה. כי בתחילה אמרנו שילך באשר ישלחהו. ואחר כך באותו המראה עצמו, הראה לו במראה הנבואה מקל שקד, כאומרו מקל שקד, כי ראה המקל בלא עלים ובלא פרחים, והתבונן אליו במראה הנבואה, והכיר בו שהוא מעץ השקד. לפיכך אמר לו, היטבת לראות, שאילו ראה אותו בעלים ובפרחים, מה הייתה הטבת הראייה? נקל ולהכיר, נקלו להכיר, זה הראה לו, נקלו להכיר, אולי להכיר זה, לכן הראה לו האל מקל שקד להיות משל על הפורענות העתידה לבוא על ישראל, שתבוא להם במהרה כמו שעץ השקד ממהר לפרוח יותר משאר העצים. לפיכך נקרא שקד, כי השקידה עניין המהירות וההשתדלות, וכן אמר כי שוקד אני על דברי לעשותו, ואומר לשקוד על דלתותי יום יום, ויונתן תרגם מקל שקד מלך דמוכי להבאשה אנחזי. זאת אומרת, אז הרד"ק, מה שאמרנו, אלה הדברים שכתובים ברד"ק, אמרנו זה בעקבות הרד"ק כמובן, גם הרבנה לא הולך בכיוון הזה, אבל מדובר כאן על פנייה ישירה של הקדוש ברוך הוא, הוא מראה לו במראה, הוא מראה לו שקד, ירמיהו רואה כאן מקל שקד, הוא רואה כאן דבר הרבה יותר משמעותי. הגמרא במסכת סנהדרין דורשת את הפסוק בדניאל, ויש פה דבר מאוד מאוד משמעותי מנקודת הפתיחה של ירמיהו לנקודת הסיום. המקל שקד הזה, שוקד אני על דברים לעשותו, הוא למעשה חורז וסוגר לנו את כל הספר. כתוב בדניאל, וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו, אני רק מזכיר, בשבוע שעבר הזכרנו את דניאל, שהוא אחד מן הילדים שגלו לפני הגלות הגדולה, לוקחים אותם לבבל, רוצים שם להפוך ילדים יהודיים לאיזה דגם, לגזע משופר. אז וישקוד השם על הרעה, וישקוד, כל אחד שומע פה את המילה שקד, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. דורשת את זה הגמרא בסנהדרין. אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, ואמר לה, אמר רב חיסדא, דרש מרי בר מר, מה דכתיב וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו? משום לצדיק השם אלוקינו וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו. מה זאת אומרת? אתה דורש שהקדוש ברוך הוא צדיק, ובגלל שהוא צדיק הוא הביא עלינו את הרעה. אנחנו במתמטיקה פשוטה מבינים את ההפך. אם השם הוא הצדיק, אולי הוא הביא עלינו רעה. איזה רעה? למה בגלל שהשם צדיק הוא הביא עלינו רעה? אומרת הגמרא, היא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו ועוד גלות יחוניה קיימת. גלות יחוניה הייתה 11 שנים לפני חורבן בית ראשון. וכשהבית נחרב, זאת נקראת גלות צדקיהו. אומרת לנו הגמרא שחסד עשה הקדוש ברוך הוא, שעדיין הגולים שהיו בימי יוחניה נשארו בבבל כשגלות צדקיהו הגיע לשם. עברו 10-11 שנים, הם נמצאים שם, גלות צדקיהו מגיעה לשם ויש חסד. מהו החסד? דכתיב בגלות יחוניה החרש והמסגר 1,000. 1,000 אנשים החרש והמסגר. חרש, מה זה חרשים? כיוון שפותחים, הכל נעשים כחרשים. זאת אומרת, הם כאלה תלמידי חכמים שהם מתחילים לדבר, כולם מבטלים את דעתם. מסגר, כיוון שסוגרים בהלכה, שוב הם פותחים. זאת אומרת, הם אומרים משהו, זה אמירה בעלת משקל. וכמה היו? 1,000. זאת אומרת, החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, כשהם מגיעים בגלות צדקיהו, כשפה נחרב בית המקדש, הם לא מגיעים לשממה. בבית זה לא שממה. יש שם את גלות יחוניה, יש שם תלמידי חכמים. הם יכולים לחנך אותם, ותחשבו, כמה שנים עם ישראל היה בבבל? 1,000 שנים, אחרי חורבן הבית, אחרי אותם 70 שנה, התלמוד הבבלי, כל היצירה, כל העשייה, כל הדברים האלה, עם ישראל נשאר בבבל, אבל בשביל זה הוא היה צריך איזה גרעין חזק ורציני ומשמעותי, זה חסד אחד. הוא למה? הוא לומד את זה אחרת, שהקדים 2 שנים לבנושנתם. ונושנתם זה בגימטריה 852. ואנחנו יודעים שמרגע שישראל נכנסו לארץ, עד הרגע שהם גלו, חלפו 850 שנה. פחות שנתיים, לא התקיים ונושנתם. ונושנתם זה 852, בארץ היו טוב יובלות, י"ז יובלות שזה 850 שנה. אמר רבך בר יעקב, שמה מיני מהרה דמרי אלמה, מהרה של הקדוש ברוך הוא, תמני 150 ותרתן אבו. ואם חלילה היינו נשארים בארץ ונושנתם, אז היה מתקיים בנו ונושנתם בארץ. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו שנתיים קודם, אז בעזרת השם הוא יחזיר אותנו, ולא מתקיימת בנו הקללה הזאת של ונושנתם. אז אני חוזר עכשיו למקל שקד הזה. אז וידבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מקל שקד אני רואה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. אני שוקד ונושנתם. יש פה איזה חשבון של גלות, של גאולה, מה יקרה, איך יקרה וכולי, וירמיהו תופס את העניין הזה בעוצמה הכי משמעותית שלו, והוא תופס את זה מיד בהתחלה, ולכן הקדוש ברוך הוא משבח אותו, היטבת לראות. המראה השני נתון במחלוקת פרשנים, על מה מדובר. וידבר השם אליי שנית לאמור. כמובן שכל הפרשנים שואלים למה שנית, הרי זה שלישית. יש לנו וידבר השם אליי בפסוק י' ד', וידבר השם בפסוק ד', אז למה זה שנית, זה הרי שלישית? אומרים הפרשנים שבענייני החורבן זה שנית. הגילוי הראשון היה עצם ההקדשה שלו לנביא, הוא לא נוגע דווקא לעניין הזה. מה אתה רואה? ואומר סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. האסכולה הפרשנית המקובלת תפסה שמדובר בסיר בישול, סיר נפוח אני רואה. נפוח, הכוונה היא שמתחתיו יש אש שהיא מתנפחת, היא עולה והיא יורדת כמו אש שאנחנו מכירים בכל מצב ובכל עניין. ופניו יש איזשהו משפך, כשאתה מבשל משהו בסיר, אז אתה צריך למצוא איזה דרך קנקן, להעביר את התוכן שיש בו לצלחת, לאיזשהו יחסון או משהו כזה, אז יש איזושהי פייה שדרכה הדברים הללו נשפחים. אז אומרים הפרשנים שהסיר הזה, יש לו איזושהי יצורה, אבל הנקודה המיוחדת היא מכוונת כלפי צפון. יש מי שרצה לשער, יש יהודי שעל שמו חווה בנאות קדומים, נוגה רובני, שעסק הרבה בבוטניקה וגם כתב ספר שלם על ירמיהו. הוא אומר שהדימוי הוא יכול להיות הרבה יותר פשוט. סירה קוצנית. סירה קוצנית זה שיח. ואז שני המראות הם מחוברים. מקל שקד וסירה קוצנית. שני המראות זה לא איזה שני דברים שונים לגמרי. לא זה מדבר על בישול וזה מדבר על הטבע. אלא שני הדברים הללו, וזה לקוח מתוך המציאות שירמיהו רואה. עכשיו, המיוחד בסירה קוצנית, שאפשר כביכול לדחוס אותה, ומצד שני היא תופסת נפח. ואומר ירמיהו, אני רואה שהסירה הקוצנית הזאת היא גדלה, היא מכוונת באיזושהי צורה כלפי צפון. אמרתי, השערה נוגה ראובני, בהחלט פירוש שאפשר, פירוש מאוד, מאוד נפלא, מאוד יפה, שמשתלב לנו בפשט הדברים. ואומר סיר נפוח אני רואה אופניו מפני צפונה, ויאמר השם אליי מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. וכמובן, אני מגלה לכם סוד, מתי נזכרת בבל, זה לא קשור לאוכל, מתי נזכרת בבל פעם ראשונה בספר ירמיהו? רק בפרק חף. עד פרק חף אין שום מזכור של בבל. מצפון תיפתח הרעה זה משהו אלום. זה משהו לא ברור ולא ידוע, זה לא שבעוד יומיים יתחילו לדבר על הבבלים וצריך לשלוח להם משלחות או משהו כזה. מצפון תיפתח הרעה, גם אני מניח שכל מי שעסק בטופוגרפיה וכולי, בבל אי אפשר בדיוק להגדיר אותה כצפונית לארץ ישראל, צריך להתחיל למשוך מזרחה קצת, וצריך לעשות כל מיני תיקוני גבול כדי שזה יתאים לעניין, אבל זה מה שאומר לו מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב על כל ערי יהודה, אף אחד לא ינצל מן הרעה הזאת. החומות, השערים, הערים, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוקים אחרים עבודה זרה בבית המקדש בימי מנשה, בבית ראשון, וישתחוו למעשה ידיהם. רבי ירמיהו, אתה מצפה לקבל שלישי? אתה מצפה לקבל מפטיר? אתה מצפה לקבל שהכל יהיה בסדר? Forget, זה לא יעבוד. ואתה תאזור מותניך, עבודה, עבודה ועמל ויגיעה, תאזור מותניך. מה זה, אנחנו מברכים על זה גם, מה זה לאזור מותניך? זאת אומרת, תאסוף כוחות. המותניים זה המקום שבו נקבעים כל הכוחות. הרמב"ם אומר שסבלים מומחים, הם יודעים איך להרים דברים כבדים, כי הם לא עובדים עם הגב, הם עובדים עם הרגליים. אבל האזור של המותניים זה האזור שקובע את כל הכוחות, ואתה תאזור מותניך, ומה תעשה? וקמת, ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. ירמיהו לא מחכים לך חיים קלים, זורקים את ירמיהו לבור, יש לו עסק עם נביא השקר, הזכרת קודם את חנניה בן עזור, וכו' וכו'. תשמע, אני לא מבטיח לך שלא יהיה בעיות, אני מבטיח שאני אחלץ אותך מהבעיות. זה מה שהקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ואני, הנה נתתי לפניך היום לעיר מבצר, ולעמוד ברזל ולחומות נחושת. יש כאן הדרגה, האלשיך אומר בפירושו, מבצר זה מאבנים, ברזל יותר קשה מאבנים, נחושת יותר חזקה מברזל. על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ, אתה עומד להסתבך עם כולם, עם השרים, עם הכהנים, עם עם הארץ. ירמיהו מתנבא בשווקים, הוא נפגש עם כולם, אין לו איזה חברה אליטיסטית שאותה הוא צריך לשכנע בדבר השם, הוא בשווקים, הוא נפגש עם כל האנשים כולם. הווה אומר, דם יזע ודמעות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לירמיהו. אבל הוא אומר, יש לך תפקיד, אני איתך, אבל זה לא יהיה קל, לא בגלל שאתה מקבל תפקיד הכל יהיה נעים ונחמד. ונלחמו עיניך ולא יוכלו לך, למה? כי איתך אני נאום השם להצילך, מכיוון שאני איתך. אני מסתכל בדקה שנותרה לנו, שלא נותרה לנו. פרק א', אמרנו ששלושת הפסוקים הראשונים עוסקים ברקע היסטורי, וזה מה שעשינו בשני השיעורים הקודמים, כשהסברנו את המציאות הכלל עולמית, הסברנו את המציאות שקורית כאן, יהודה, ישראל, ממלכות, בית המקדש הראשון, באיזה תקופה ירמיהו מתנבא. היום דיברנו על שני דברים, ראינו א', את ההקדשה של ירמיהו לנביא, עם הבעייתיות שיש לה, ולאחר מכן דיברנו על שני מראות נבואיים, אחד מקל שקד, אחד סיר נפוח. הסברנו את העניינים, ולפי ההסבר השני שאמרנו, הקשר כמובן בין המראות, הסיום של הדברים, ירמיהו לא מחכים לך חיים קלים, אבל אני יחד איתך, ובעזרת השם, בשבוע הבא נתחיל לראות מה קורה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.